פיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי.
ספיק אנד רול, מהדורת יום רביעי, 8 בפברואר 2023, אולפני ערוץ הספורט, השעה 10:56 בבוקר. אנחנו פותחים פה יום שנפתח בשבירת C הנקודות בכל הזמנים ב-NBA על ידי לברון ג'יימס. בוקר טוב, פרופסור אלפרין.
בוקר טוב, ג'ובה.
ובוא נפתח בשאלה החשובה, שמנהלת ליגת ווינר הספיקה להעלות ציוט לפני שאנחנו הספקנו כי הקלטנו את הפודקאסט על לברון ג'יימס. האם מישהו אי פעם יצליח לעקוף את דורון ג'אמצ'י, שהוא מלך הסלים בכל הזמנים של ליגת העל, עם 9,592 נקודות, 20.6 נקודות בממוצע?
לא.
אוקיי. עכשיו, השחקן...
אחרי שסיימנו עם זה,
סתם כדי לתת כמה מספרים, השחקן הפעיל היחיד שנמצא באזור הלמעלה בגלל הרבה שנים זה גיא פניני, שעומד על 4,204 נקודות, הפך השבוע לשחקן השני עם 511 הופעות בליגת העל, ובמשחק הליגה הבא שהוא ישחק, אם זה יהיה הבא נגד בני הרצליה או משחק אחר, הוא יהיה סיין כל הזמנים.
אחלה.
שחקנים שאתה מסתכל שהיו באזור השנים האחרונות, ויש להם הרבה נקודות, אבל זה לא קידם אותם, אז מאיר טפירו?
מי שני אחרי ג'אמצ'י?
מיקי,
כמה יש לו שם?
8,231.
אחריו?
אופר רשד.
אוקיי.
עליו השלום, 7,758.
אוקיי.
כל השאר זה 6,700 ומטה.
אתה אמרת את זה קודם, אז אני אגנוב את זה ממך, ואגיד שקודם כל אתה צריך להיות שחקן ישראלי מוביל בקבוצה, מה שיש פחות כיום מבחינת הסקור. שתיים, לשחק פה קרוב ל-20 שנה, וזה כמעט, גם דורון ג'אמצ'י, ודיברנו על זה הרבה, אם דורון ג'אמצ'י היה משחק היום, הוא היה שחקן NBA,
כן.
טוב.
היו
משתמשים בו, הוא היה מדהים. אז הוא לא הצליח לעשות את זה, כי הקפיצה הייתה יותר קשה, אבל היה שם את המקום הזה.
כן.
שחקן NBA, שחקן ליגה ישראלית ברמה הזו של דורון ג'אמצ'י, לא יישאר בישראל. גם אם הוא ישחק כמה עוד במכבי תל אביב, הוא ילך אחרי זה לאיזושהי נקודת קפיצה, או ליורו לקבוצה גדולה, או ל-NBA לקבוצה אחרת.
נורא קשה להשוות, זה תקופות אחרות, זה קשת שלוש, לא קשת שלוש, הרבה זרים, מעט זרים, יותר מקומות, זה לא משנה אם אתה שחקן יותר טוב, אתה יודע, אתה מסתכל, ליאור אליהו, אוקיי, שחקן גדול בכדורסל הישראלי, ממוצע הקריירה נקודות שלו 10.8. והוא הגיע, הוא מקום 25. היחיד, אתה יודע, שבאמת אני מסתכל עכשיו, אני אומר, בונה, יפה, זה רביב לימונד. שיש לו 4,505 נקודות, 10.6 נקודות בממוצע, והוא גם היה שנתיים בחוץ. זאת אומרת, הוא, אתה יודע, והיה שחקן מוביל בהרבה קבוצות, פחות שנה.
זה דורש משהו שאין יותר.
אין.
אין יותר בכדורסל הישראלי.
נכון. מאז מאיר טפירו לא היה שחקן ישראלי מוביל לכל כך הרבה זמן. היו שחקנים שנתנו עונות טובות פה, עונות טובות שם.
למעשה זה דורש, היה דורש לכאורה שדני אבדיה יישאר במכבי תל אביב כל הקריירה,
כן.
וגם אז אני לא בטוח שהוא מגיע לג'אמצ'י.
אז גיא פניני הוא השחקן הישראלי הפעיל היחיד שנמצא בטופ 50, מבחינת כמות נקודות. מה שלומך, אלפרין?
בסדר.
כן?
כן.
מבסוט?
יש לי סיפור.
בבקשה.
אבל אז אנחנו נתחיל את הפרק עם הפועל ירושלים.
אוקיי.
אוקיי? זה הסיפור.
שמע הסיפור.
שמע הסיפור. אתמול חזרנו הביתה, השעה הייתה 6. הליינאפ שלנו נסגר בצהריים. היה כתוב בו 1, פועל ירושלים. ידענו שזה האייטם הראשון. הגענו ב-6, פתח סוגריים, הבן שלי קיבל אתמול חגורה סגולה בג'ודו, התרגשות גדולה מאוד בבית.
זה הראשון, זה השנייה?
שנייה.
השנייה, זה לבן סגול קודם,
כן,
והסגול.
זה, סגול. זה היה מבחן, פעם שעברה לא היה מבחן.
אז אנחנו, יש לנו ביום שבת לעודד.
אוקיי.
יש תחרות ג'ודו, אמור לעבור...
עודד? באיזה גיל?
עודד הוא בן 5.
אה, וואו. תחרות ג'ודו ראשונה?
לא.
הוא עבור לעבור לסגולה?
הוא עכשיו בסגולה.
הוא עבר כבר לסגולה?
כן.
וואנה, הוא מתקדם אז. יפה מאוד.
זה הרבה תחרויות.
אוקיי. אז הוא עשה מבחן וזה. אחלה, התרגשות. סגור סוגריים. חזרנו הביתה, שעה 6. הוא עושה מקלחת. פתאום חשמל... מיית. שעה 6 בערב. חשמל מת. טוב, אתה יודע, אתה מקבל הודעה מחברת החשמל, יש תקלה, צפי לפתרון התקלה, 9. אמרתי, מעולה, הם הולכים לישון, אני קם ב-9. הולך לראות את המשחק, קלאסי. חסים, משכיבים את התינוק, הם באים למיטה שלנו, כי ככה עושים בהפסקות חשמל, הם באים לישון איתנו, 8, כולם נרדמים. כולל אני. 8 בערב, כולם ישנים, אין חשמל,
אין מה לעשות.
אין מה לעשות. אין לי בטריה...
גם עומר הלך לשם?
עומר ישן לפנינו. אין לי בטריה בטלפון. היה לי 30. אמרתי, מה, אני עכשיו אתחיל לגלוש ב... אני לא יכול לשמוע, אני לא יודע כמה זה אני אקח.
כן.
מתעורר באיזה 9? אני רואה שעדיין...
עצמאית?
עדיין חשוך.
עצמאית גם כן?
כן, עדיין חשוך. מסתכל בטלפון, 5:38 לפנות בוקר צפי חדש לפתרון התקלה.
אוקיי.
אמרתי, טוב, מה, אני אפתח את הטלפון? יש לי סלקום טיווי, יכולתי לראות את זה. אני אעשה עכשיו את זה ככה, אני אראה את המשחק, אבל לא, גם היה לי הבטריה, ואז מה אני אעשה אם אני צריך את הטלפון, אם אני צריך אותו מתישהו? לא יודע, אם לא חוזר החשמל.
אלפרין.
כן.
אתה בבית, אשתך איתך והילדים.
גם לה לא היה בטריה.
אין בעיה. אנשים הכי חשובים סביבך.
אין בעיה, אמרתי, אם אני צריך משהו עם הטלפון, אין לי. אני לא יכול עכשיו...
אין לך טלפון קווי בבית?
לא. אני לא יכול לבזבז עכשיו את הבטריה על משחק של...
אין לך מטען נייד?
לא. אין לי, אני לא טוב.
אני חושב שבוא נרשום עכשיו.
את מה שצריך להשלים להריד.
הטלפון קווי, אני לא מחייב אותך, אבל מתן היה אתה יכול שיהיה בבית.
אמרתי, טוב, יאללה. חזרתי לישון, קמתי רבע ל-11, אני מסתכל בטלפון, 80:79 לשטרסבורג.
לא,
אחרי השלשה של מרקוס קין.
כן, כן.
החשמל חוזר. אני מדליק את הטלוויזיה, אין אינטרנט. כי אנחנו בסלקום. אין אינטרנט?
חזרת הטלפון.
קיבלתי פוש, ירושלים ניצחה. סגרתי את הטלוויזיה, הלכתי לשם. קמתי. עכשיו, 8:00. אני לא עשיתי כלום אתמול. לא היה לי, לא יכולתי להתכונן לפרק, לא יכולתי כלום. אז את הבוקר שלי, אמרתי, אני חייב לעשות כמה שאני יכול בזמן הקצר, אז ראיתי רק את המחצית השנייה. כי לא הייתי מספיק. זה מה שהיה לי זמן. אז ראיתי רק את המחצית השנייה, אז זה מה שאני רוצה להגיד, שהמחצית השנייה היא עליך. כל הסיפור הארוך הזה, אבל שהמחצית השנייה תהיה עליך.
אני רק אוסיף שלא השארתי פה את המחברת. זה העניין. אתמול ראינו את המשחק, הייתה תוכנית חמישיות, דיברנו על המשחק הזה, ומכיוון שבאתי פה היום בריצה,
אז אין מחבר.
לא, אז אין מחבר. בסדר, אבל אנחנו נסתדר. תראה, חצי ראשון, אני לא אוהב שאנחנו מדברים יותר מדי משחקים, אבל הרבע הראשון היה רצף פעולות של הפועל ירושלים. שפשוט היה כיף לראות אותו במשחק בין גבוהים. מייריס להנקינס, והנקינס למייריס, ומייריס להנקינס. 3 התקפות ברציפות. מייריס נתן מחצית ראשונה נהדרת. כבר איתך אנחנו מדברים בינינו, יושבים לראות המשחק, אמרנו, טוב, נעשה דיון מייריס.
אבל מחצית שנייה...
אפרופו, גם, שאתה מסתכל לקראת הגביע, אז פה לירושלים יש 4 זרים בנקר שהם רושמים.
ועוד אחד
הנקינס, והיה שחקני חוץ. וזה או ונה או מייריס. לפי מחצית הראשונה זה נוקאוט. עדיין לפי כל המשחק, ונה לא היה טוב.
אני חושב שמייריס היא רשת.
אני גם חושב.
אני מדבר על הגביע בסוף.
אוקיי, ואנקינס נותן תצוגה, בא לרעיון זהה, מטפטף מים על נועה פופלינגר, כאילו שיורד גשם בתוך הארנה. באמת, הרעיון זהה הכי מזיע, שראיתי טופ 3 בחיי. ויצא לראות כמה. מחצית שנייה, רבע שלישי, זה כבר ראית. שטרסבורג בהצגה. קורוקס?
קורוקס.
עושה כל מה שהוא רוצה.
הוא קורוק, שחקן טוב. לא מפתיע.
לא מפתיע, אבל מה שמפתיע בעיניים שלנו, שאתה מסתכל, שאנחנו מדברים תמיד על ההגנה של הפועל ירושלים. והפועל ירושלים נהנשת פעם אחר פעם בתנועה באיזה סליפ שבורח קורוק.
קרה לה גם נגד דיז'ון.
קרה לה גם נגד דיז'ון. וזה מפתיע, זה גורם לתהות. אני לא יודע אם זה הזמן לשאלה הזאת. האם ההגנה הטובה והמצוינת של הפועל ירושלים כרגע היא כלי נשק מרכזי בעיקר במסגרות מקומיות.
שהקבוצות האחרות לא יכולות או לא יודעות לנצל את... לא יודעות לפתור אותה.
כן, שהן לא רגילות גם לאינטנסיביות וללחץ על הכדור שיש בהפועל ירושלים, מאוד שקבוצות באירופה, במסגרת האירופית, אירופה זה נשמע גדול מאוד, פחות מתרגשות מהעניין הזה. זאת אומרת, מוצאות פתרונות ביתר קלות, זה לא משהו שעכשיו אומר, וואו, לא ראינו. מה שהיה עוד שונה במחצית הראשונה זה ש בתחילת המשחק, שטרסבורג החליף ההגנה כמעט כל פוזיישן, או שני פוזיישנים ומשהו כזה, ובהתחלה זה בלבל את הפועל ירושלים, ואז לאט זה בלבל את השחקנים של שטרסבורג שלא היו מוכנים בזמן, ואז הגיע מה שאמרתי לך של הגבוה לגבוה וגבוה לגבוה. ורבע שלישי זה כבר היה נראה, הזכיר לי מאוד את דיז'ון, גם ברמה שהפועל ירושלים הגנתית לא מצליחה לכפות את רצונה, ומה ש... דתי דיברנו על זה עם האוזמן פה בפרק הקודם, ו... ומדיג מהבחינה הזאת שנראה שלאפולר שם אין מספיק כוח אש. שהיה 15 הפרש, אמרתי לאוזמן, אני לא רואה מאיפה הם מצליחים לצמצם את הפער, את
כי רנדולף לא היה טוב, קרינגטון לא היה טוב, כן. ספידי סמית היה בינוני, אתה... היחיד שעבד זה הנקינס, והוא היה עם בעיית עבירות על הספסל.
נכון, אתה אומר, אוקיי, הגנתית נגיד הם יתאפסו, וישיגו עצירות, אבל בסוף אתה צריך ללכת לעשות צהל, ועוד צהל, ועוד צהל, ולא ראיתי את זה קורה. ומתחיל הרבע האחרון, ובאמת, קורוס קולה שם סל בהתקפה השנייה או השלישית של הרבע, וזה מתחיל להרגיש שזה משחק שבורח לפה לירושלים, עבירה רביעית של הנקינס, יוצא, נכנס איתי סגב. הופך את המשחק.
מדהים.
מתחיל מאסיסט אחרי פיק אנד רול למייריס למטה, אופנס ריבאונד בפוזיישן ההתקפי שאחרי, משיג עצירה באו סחיטת עבירה תוקף או בריבאונד בפוזיישן ההגנתי שאחרי, ופתאום ההתקפה מתחילה להסתדר יותר טוב.
ספידי סמית.
ספידי סמית קולע. אחת.
שתי שלושות.
שתיים. מוריד את ההפרש, המומנטום מתהפך.
רנדולף?
רגע, ואז הנקינס חוזר.
לצידו של סגל.
למה אתה לוקח את הפאנץ'?
סליחה.
ואנחנו מדברים, ממש דיברנו בינינו. האוזמן אומר לי, או גור אמר, במקום מי הוא נכנס? במקום סגב. נכנס עם סגב. וההרכב הזה, הוא ממשיך לייצר את המומנטום גם בהגנה וגם בהתקפה, ואז רנדולף נכנס לעניינים.
החלטה לא מובנת באלה.
ממש לא. שהוא עשה אותה לא מעט, דרך אגב, במשחק, היה איזה משחק ליגה...
אני זוכר את המשחק.
בבית.
זוכר שהיה כזה משהו.
שזה ההרכב שניצח לו את המשחק. עם שניהם ביחד, עם סגב הרצליה אולי? אני תכף אסתכל.
אבל לא...
אבל זה אומר, שזה אומר שהוא כבר, שג'יקיץ' כבר ניסה את העניין הזה פעם אחת, שזה, וזה עבד לו.
אין, לא הייתה סיבה להוציא את סגב.
נכון.
מעבר לעובדה שזה לא מתאים בעמדות, שאתה שם שני חמשים על המגרש.
כן.
אבל סגב, אולי הדבר הכי טוב בו, לאורך השנים, זה שמבחינה הגנתית, הוא לא חמש קלאסי. כי אם אתה שם אותו בחילוב בפיק אנד רול על מרקוס קין...
זה הרצליה.
אם הוא שם אותו על מרקוס קין בחילוף הפיק אנד רול, מרקוס קין לא מצליח לעבור אותו. ומרקוס קין הוא שחקן מהיר וטוב.
מרקוס קין שעלת במשחק שלושה רבעים.
הוא לא הצליח להתמודד עם החילוף הזה, הוא הרים זריקות, עזוב את הזריקה האחרונה, שם הנקינס היה בחילוף ולא סגב.
כן.
כשקין עמד מולו, סגב עובד עם הרגליים כל כך מהר וכל כך טוב, הוא לא מצליח לעבור אותו.
אתה זוכר שסגב היה בשלשה של קולסון, נגד קרשיאקה במחזור הראשון בפעם שעברה, הרזיק, סיג, סיג, קיבל... סעה על הראש.
טריצה. אבל קולסון שחקן גבוה.
כן, כן. אני אומר שזה סיטואציה שהוא כבר היה בה ויצא פחות טוב שנה שעברה, ובאמת החזיק יפה בהרבה מאוד חילופים. והפועל ירושלים צריכה לנצח את המשחק הזה, והבית הזה גורלה ביד.
סל גדול של רנדולף, כן.
סל גדול של רנדולף, שבוע שני ברציפות שהפועל ירושלים מנצחת על הבאזר, או בסל ניצחון בשניות האחרונות, רנדולף השבוע, שבוע שעבר קרינגטון, הפועל ירושלים נקרא לזה ממסמכת את עצמה, כקבוצה שבמשחקי קלאץ' יודעת להתמודד עם הסיטואציה. שמונה משחקים נגמרו בכל המסגרות בחמש הפרש ומטה, היא ניצחה שישה מהם. חלקה במשחקי נוקאוט. לא נוקאוט, אלא לא, משחקים משמעות של, שאין יכולה לסבך אותה. וזה יהיה הפועל ירושלים, ככה היא תמשיך עד סוף העונה, היא תסתמך על ההגנה שלה, והיא תצטרך שלפחות אחד הסקוררים, או שניים מהגרדים יהיו ביום טוב, כדי להחזיק במשחק הגנתית, כי לא כל יום דרושפקה, אותו משחק שהתלהבנו ממנו כן. בסוף שלב הבתים, ה-92.
זה היה בגלל דרושפקה, פחות
נכון,
יותר מאשר הפועל ירושלים.
נכון, שהזמן עובר זה יותר משקף אותם, אתה מבין.
דיברנו הרבה על סגל, ספידי סמית, שתי שלשות, והאסיסט, הענק לסגל.
כן. וואי, איזה כדור.
וסגב, אתה יודע, לפעמים, או רוב הפעמים, הוא לא הולך לדן כזה, הוא הולך ללאה וקשה לו. ופה הוא לקח, כמו שהוא צריך לסיים, נכון. מה לעשות? זה, ככה הייתה סגב צריך לסיים נקודות.
והיום אנחנו מקליטים ברביעי בבוקר לפני המשחק של הפועל חולון, אבל הפועל חולון עם כל זה שהפסידה פעמיים בשלושה משחקים, בשני משחקים הראשונים, גורלה עדיין בידיה.
הפסד היום וזה לא נגמר. גמר. עשיתי את החישובים.
כן, לא נגמר משמית.
והיא חייבת לנצח שלושה משחקים.
נכון, אבל ניצחון היום...
והיא במשחק.
עזוב שהיא במשחק, היא גם משחק. גורלה בידיה
כן,
בעיניי.
נכון.
היא קודם כל, היא לא טסה בחודש הקרוב. כי משחק החוץ שלה בירושלים.
עוד חודש.
ואז יש שני משחקים, כן.
כן.
שלושת המשחקים הקרובים אחרי דיג'ון הם על אדמת ישראל.
נכון.
אחד בארנה, מקום שהפועל ירושלים כבר, שהפועל חולון ניצחה בשנה שעברה. ולא נרתעת מזה, ושני משחקים בחולון. זאת אומרת, אם היא מנצחת את דיג'ון, גורלה בידיה.
אנחנו לא יודעים מה המצב של הולסטון נכון לבוקר הזה.
נכון.
חיפשתי, לא מצאתי שום, שום אזכור. אבל כן, זה משחק ענק. אין מה לעשות. משחק של עונה אירופית באמת עבור חולון. לא שהיא לא יכולה לנצח את השלושה המשחקים הקרובים, אבל גם אז אני לא בטוח שהגורל שלה בידיה, כי זה ייכנס לפה לכל מיני הפרשים.
ולמזלה, הפסיד השני משחקים רק בשתי נקודות.
כן. אגב, אם דיז'ון מנצחת, אז שטרסבורג עולה למקום הראשון, כי היא ניצחה את דיז'ון ב-13,
כן.
ודיז'ון וירושלים באותו פלוס מינוס, מינוס 6. שאתה מסתכל גם על הקדימה, ירושלים במצב מצוין.
נכון.
היא ניצחה...
ירושלים, הסיכוי שהיא לא תעלה מאוד נמוך.
למה? יש שלוש קבוצות עם 2-1 עם דיז'ון מנצחת.
עוד בסדר. לא, עוד, לא, לדעתי היא... עוד ניצחון, אבל היא עולה.
אני לא יודע.
זה... אתה רואה 4 ניצחונות ולא עולים?
יכול להיות בית של 4-2 מהכולם. אם חולה מנצחת, מפסידה את כל המשחקים, זה יכול לקרות. זה יכול לקרות, זה לא משהו שהוא... אני לא חושב שחולון תפסיד את כל המשחקים.
כן.
יכול להיות שחולון בסוף תקווה את זה שירושלים תעלה.
כן, גם זה יכול להיות.
זה כבר עניין אחר, אבל שוב, חולון, אחרי המשחק נגד הפועל תל אביב, אולי באיזשהו מוד אחר. אני מקווה בשביל חולון.
אז בוא נשאר בענייני הפועל חולון מול הפועל תל אביב, וברמת הקבוצה. אז קודם כל, ברור שהם מגיעים במצב רוח טוב אחרי ניצחון גדול על קבוצה שהייתה במקום הראשון ערב המחזור הזה. הצגה של שון דוסון, שהמשמעות שלו הופכת להיות הרבה יותר גדולה, לאור העובדה שפרדי בורדיון פצוע ויעדר לפחות חודש וחצי. זאת אומרת, זה יכול להיות יותר.
זה חודש וחצי עד שהוא יש לו מגף הליכה, ואז מתחיל את השיקום, נראה לי יותר.
יותר, אפילו. כן, אמרתי לפחות.
כן.
עכשיו, מצד אחד, מה שמרגיע זה שבאמצע יש פגרת גביע ופגרת נבחרות. זאת אומרת, במסגרת האירופית...
יש להם משחק נגד גליל ביום ראשון.
נכון.
ואחרי זה הם בחופש...
די הרבה.
שבוע. לא, שבוע חופש.
למה? רק שבוע.
הם משחקים שבוע, אחרי זה יש ליגה. ואז פגרה. יש שבוע, ואז פגרה.
נכון, יש מחזור ואז פגרת נבחרות. כן, אבל... עכשיו, זה יביא בעצם לשני דברים במקביל. אחד, אני לא רואה סרט ששחר אמיר לא באמת מתחיל לקבל דקות.
שחר אמיר שיחק העונה 6 דקות בממוצע.
אמת.
9 משחקים, 0.7 נקודות. יש לו 2 סלי שדה. הוא קלע בשני משחקים העונה. אז הוא לא קיבל הזדמנויות.
אחד נגד נס ציונה והשני?
הרצליה, לדעתי, 4 נקודות.
אוקיי.
לא קיבל הרבה הזדמנויות.
עכשיו אין ברירה כבר. שאתה רק עם 3 ישראלים במסגרת המקומית עם 5...
תראה, יש לך רוטציה של 7 שחקנים, אוקיי? אתה משחק עם 5 זרים ועוד 2 ישראלים, נכון? אתה משחק בחודש הקרוב בלי מסגרת אירופאית? אתה בעצם אחרי המשחק היום משחק רק במסגרת אחת?
כן.
אני לא חותם על זה שהוא משחק.
אני לא חותם,
לא חותם על זה.
אתה גם לא חותם שלא, אבל אני לא חתמתי על כלום. אני רק אומר שאני לא רואה סרט שהוא לא מקבל את 5 דקות האלה, אבל כל משחק. בסוף גם אנשים, אתה יודע, אתה לא רוצה גם לשחוק אותם. אם הם מנצחים, אם הפועל חולון מנצחת בדיז'ון וחוזרת לעניינים בתוך הבית,
המטרה של החודש הזה זה לשמור את השחקנים בריאים.
בדיוק.
את כולם.
כן, עכשיו, תוסיף על זה שאם שון דוסון במשחק מול הפועל תל אביב, שקלה קולע ככה מבחוץ, זה קבוצה אחרת. לשון דוסון יש 2 תפקידים בהפועל חולון. יש את הדברים שמאפיינים אותו. אחד, היכולת שלו בסופו של דבר לעשות סל באחד על אחד. שזה מוסיף, ראינו, היה לו 2 סלים כאלה, אחד על ג'קובן בראון במחצית השנייה, באחד על אחד שהוא עשה לו ספסוף שם ועבר אותו בצד שמאל. ואז הוא עשה ריברס לאפ. עוד שתי התקפות מעבר שהוא סיים. וזה נותן להם עוד יוצר במשחקים שרגלנד עייף או קשה לו. במשחקים שהריס לא פוגע, כמו אותו משחק מול הפועל ירושלים במסגרת ליגת אלופות. עוד יוצר שיכול ללכת, לתת אותו כדור, הוא יכול ללכת לעשות צל, זה דבר אחד. דבר שני, אם שון דוסון קולע באחוזים, הוא לא יקלע 6-8, לא, לא קש, משהו, כן. כל פעם, אבל אם הוא קולע טוב מבחוץ, ויש הרכבים שמשחקים עם דלטון, ומשחקים עם הריס, ומרובה, אפשר לעבוד, אפשר לעשות פיק אנד רול, בין רגלנד לג'ונס, שדלטון ושון דוסון מרווחים, והקליעה שלהם חשובה, ושחקנים יוצאים אליהם, ויותר קל לעשות דברים. ולכן עכשיו הסיטואציה הביאה, אוקיי, שון, זה היה ups and down, לאורך העונה שלו בחולון. התחיל קשה, נכנס לאיזה שוונג, ירד עוד פעם, נגיד גם שהפועל חולון הפסידה במחזור הראשון בשטרסבורג, בשתי הערכות. אז שון דוסון, אתה יודע, קלש לשעה, ואז גם משחק מול ירושלים, בבית, היה טוב מחצית ראשונה, לא שחק מחצית שנייה. זה לא יעשה. עכשיו חייבים אותו.
אין ברירה.
אם אתה אומר, נגיד, שהולכים על זה, אתה מוסיף את ההנחה, שלא בתוך שחר אמיר מקבל דקות?
25 דקות בממוצע.
חייב.
עכשיו.
והקבוצה תצטרך ללמוד להסתדר איתו, הוא גם צריך לתרום.
אבל עכשיו, גם אם הוא לא יתרום, הוא יהיה על המגרש.
כן.
אבל אני אומר שברמת התודעה, הוא אומר, אוקיי, אני מחליף יותר. נכון. אני רק שחק עכשיו. מה שלא היה לפני כן, כי אם הוא לא היה טוב, בורדיון היה משחק.
כן, כן.
עכשיו אין יותר. אין. גם אם הוא לא יהיה טוב, הוא ישחק.
כן, גם באירופה, אם זה שיש יותר זר והכל, הוא ישחק.
הוא ישחק, חייב.
ויהיה מעניין לראות אם חולון, תביא עוד שחקן.
ישראלי?
לא אמרתי ישראלי, עוד שחקן.
עוד זר?
לא יודע. אם הוא באמת, כמו שאנחנו אומרים, חודש וחצי בורדיון לפחות בחוד.
עמדה מספר 3 אתה רוצה? 2-3?
אני לא רוצה כלום.
אני אומר, אם אתה חושב על מה...
אני מניח שחולון בצרכים אומרת, אוקיי, אם עכשיו בורדיון חודשיים וחצי לא פה, ואנחנו בעניינים בליגת אלופות. אני לא אומר שצריך, אבל אני בטוח שיתקיים דיון כזה.
כן. אני חושב שיחכו למשחק נגד דיז'ון?
נכון, זה בטוח.
ואז יבינו...
לקראת מה הם הולכים, ועל מה הם משחקים. כי אתה בסוף רוצה גם תמיד לשמור קצת את השחקנים טריים, כי לחולון עדיין נשארו מטרות גם בליגה. ואם יש לך בחודשיים הקרובים, אמנם פגרת גביע ופגרת נבחרת, והעומס קצת יותר רגוע מאשר בדרך כלל, עדיין אתה רוצה לחשוב על אפריל-מאי ועל הפלי-אוף. והפועל חולון, עם כל הג'י-ג'ויים, ועם כל זה שהיא יפה ברבע גמר גביע המדינה, היא במקום השלישי. שמקום שלישי זה מקום טוב, ועם יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. ואתה לא יודע את מי הם פוגשים בזה, וזו קבוצה שלך, אני צריך כל קבוצה, והם חייבים לחשוב גם על זה. אני לא פוסל שהם יביאו שחקן.
שוב, גם זה נדון שוב אחרי המשחק נגד דיז'ון, כן. כדי להבין לאן זה עולה.
מה הנושא כן. הבא?
הנושא הבא הוא כולל את הליגה שלנו גם, קבוצות שלא מסתכלות על הפלייאוף, אלא מסתכלות על איך להישאר בליגה, יש שתיים כאלה. אחת קריית אתא והשנייה...
רק שתיים?
שתיים שכרגע במצב יותר גרוע אולי מאחרות. אוקיי. גלבוע גליל מנצחת, זה...
מזל טוב.
מזל טוב.
פעם ראשונה אחרי 11 הפסדים ברצף.
שוברת את הרצף השלילי בהיסטוריה של המועדון, שינתה את פניה, משחקת עם 3 גארדים, הבינה שזו הדרך, ומצא את הפועל חיפה גם בתקופה הכי קשה של העונה. זה לא משנה, הם ניצחו. מה שאי אפשר להגיד, לא על קריית אתא, ולא על הפועל חיפה.
הפועל אילת.
קריית אתא זה סיפור. קריית אתא, בדלתות מסתובבות, יש לה עוד 4 ניצחונות העונה. היא הפסידה פעמיים לבר שבע על הבאזר בשלשות.
נכון.
היא הפסידה לגליל בבית, משחק שהיא הייתה שם כל הזמן, וההפסד האחרון, אולי, לא יודע אם הכואב ביותר, אבל משחק שהייתה בשליטה, דו ספרתי ברבע האחרון, ונעלמת.
3 רבעים קריית אתא משחקת טוב, גם שרון אברהם מחליף הגנות ומייצר קצת יותר בעיות לגליל עליון, אמין סטיבנס, מנצל את העובדה שבגדול משחקים מולו 2 גבוהים, שהוא שחק מולם בליגה השנייה. גם ברייס וושינגטון, גם ויין לנגסטון, לא מפחד מכלום, עושה דברים יפים. רדיק בכלל במגמת שיפור בחודש וחצי האחרונים. ומי שבעיקר היה טוב, והשחקן שאולי תמיד מחכים לו בקריית אתא, זה דיאנטה גארט. גארט מתוך, שוב, לצערי אין לי את המחברת, אבל אני זוכר נכון, מתוך 21 נקודות שקריית אתא קולעת ברבע השלישי מול גליל עליון, היה אחרי בכלייה ובמסירה ל-14. לא מאבד כדורים, מוסר אסיסטים, מנהל את המשחק, קולע, רוקד בהרבה מהלכים שאנחנו יודעים שהוא יכול לעשות. ורבע רביעי נעלם. בין אם זה היה לחץ שגלי לפי עליו, מושקוביץ' אמר עליו קצת יותר טוב, ומנעו ממנו לנהל את המשחק באותה צורה, והתלהבות, והם חוזרים. הם קבוצה פחות טובה. זאת אומרת, זה נכון שהם הובילו, אבל הם הובילו ביתרון השיא שלהם, היה 12 או 14, לא 20.
לא.
וזה בחוץ, וזה בגליל, וגליל היא קבוצה הרבה יותר טובה.
לא, זה, לא במשחק הזה.
לא.
היא לא הייתה טובה, גליל.
אין שאלה, אתה צודק. אבל עיקרון, קבוצה יותר טובה, וזה לא מפתיע שהם הפכו את המשחק.
זה לא מפתיע, אבל זה קורה קצת יותר מדי פעמים לקריית אתא כבר.
כן, כי... עכשיו, תראה, מייקל בריסקר, בגדול, לא מספיק טוב. בשביל החיזוק שהביאו אותו.
מייקל בריסקר, שנה שעברה, היה מנצח משחק כאלה לבד.
נכון.
לבד, הוא לקח את המשחק עליו.
חנוכי נכנס, מחצית ראשונה, קלה 2 שלשות היה טוב. דודי נכנס, היה בסדר. קארם אשור עושה את שלו... לא מהמשחקים היותר טובים שלו, אבל עדיין עשה את שלו. מייקל בריסקר, השחקן שאמור לעשות את ההבדל, שהוא עולה, היכולת שלו לקלוע מבחוץ, גם השיפור שחלץ לו, דיברנו על זה בעונה שעברה במשחק הבין 2, ושאתה משחק נגיד גם מול רועי הובר, זאת אומרת, זה לא שיש לך איזה מיסמט שאתה שומר על איזה גארד ענק שצריך להחביא את בריסקר. ראינו את ההבדל. ההבדל במשחקים האלה, סליחה שאני מצמצם את זה פרסונלית כרגע, זה הובר ומושקוביץ, לעומת גארט ובריסקר. ברווח, מושקוביץ' היה משחק מצוין, אחרי כמה משחקים שהוא לא היה טוב. אובר, אמר את זה אוזמן אתמול, הוא משחק כמו זר. הוא נכנס, הוא שולט במשחק.
לוקח את הכדורים האחרונים, הוא לא מאבד, הוא הפסיק לאבד כדורים. הוא עושה הכל הוא נכון.
מעבר לזה, הכל שוטף. אין איסוס. ומהרגע שהוא נכנס, אפילו ברבע הראשון, ברבע, הוא החזיר אותם למשחק.
לא ראינו את טובר אף פעם ככה.
לא.
זה לא. זה אפילו לא במהדורה הטובה שלו באילת.
לא, אולי אתה יודע איפה הוא היה ככה? בגליל בלאומית.
נכון, אבל זה לאומית.
לאומית, נכון. עכשיו, הכל מתחבר.
אבל ברור שנתנו לו, שאומרים לו, זה שלך.
הכל, הכל שם, זה נתנו לו. זה גם השחקנים מסביב מבינים. מה, ברק פלק באמת נותן המון קרדיט לאובר, אתה יודע, גם שאתה מדבר איתו וגם ברעיונות.
הובי.
הובי. גם על החוכמה שלו, וכמה הוא מבין. ואתה רואה את זה. אתה יודע, אנחנו אוהבים להתייחס לשחקנים כמו ג'ו רגלנד, שעומד על המגרש ומסדר את כולם, גיא פניני. גם הובר עושה את זה. הוא מזיז את החלקים, הוא יודע לאן ללכת, הוא יודע לאן לזוז, הוא יודע לאן למסור. הייתה לו איזה מסירת קרוס במחצית הראשונה, מצד אחד של המגרש, לצד השני לשלשה, שדעתי זה היה של מושקוביץ, אבל אני לא בטוח. אולי היה של מרבל? טוב, אני בלי המחברת, אבל אני כמעט בטוח שזו הייתה של מרבל. והוא באמת בזון שלא ראינו אותו. וקריית אתא, ואתה צודק, משולש התחתית כזה, כרגע הפועל חיפה יש לה עוד מרווח.
הדבר היחיד שעובד כרגע לזכותה של קריית אתא, זה שהיא ניצחה את אילת בחוץ, כן. הביסה אותה, וניצחה את גלבוע בבית. זאת אומרת שבראש בראש, שוב, רק אחרי משחק אחד, אבל היא שם, יש לה שבוע הפועל תל אביב בחוץ פסק השלמה, אני חושב שאפשר להמשיך, אותו. ואנחנו קופצים לשבת הבאה, קריית אתא מארחת את אילת.
משחק
מאוד חשוב. זה משחק...
must win.
עכשיו, אילת, השבוע יש לה את הרצליה בבית.
נכון.
אבל אין לה את לקונט. היא עברה לחמישה זרים, אבל היא שחררה גם את לקונט וגם את גריימס.
אבל היא החתימה עוד סנטר.
החתימה סנטר? מנקוקה, אני חושב שכן.
אוקיי.
וקראתי כבר שיש איזה דיווחים על עוד גארד. אני לא יודע אם הוא יהיה פה עד יום ראשון. אנחנו היום איזה יום רביעי.
אולי.
אולי.
אולי גם לא.
אבל זה עוד פרק בעונה האזויה הזו של אילת מבחינת זרים, שאיבדה השנה כבר את תחילת העונה את מצ'אדו, ואת פטווי, ואת פרייטר, ובן קרטר, שאני אפילו, אתה יודע, לא מדברים עליו.
היא לא איבדה אותו.
אנחנו לא יודעים מה הסיפור שם. כן. הוא היה אמור לחזור, לא חוזר.
אני זוכר שדיברנו באיזה דצמבר, שאלת לך מתי החוזר, אתה ינואר, אולי פברואר.
זה מה שאמרו, אתה יודע, זה כבר לא נראה ככה. אז נראה לי שגם באילת, אם מכוונים, שוב, אם יגנבו את הרצליה, נהדר, אני לא רואה אותם מנצחים את הרצליה כרגע. ואז קריית אתא בחוץ, זה ממש משחק אמיתי ראשון נגד הירידה.
תראה, לאורך השנים, במשחקי תחתית, בקבוצות תחתית, מה שעשה הבדל בין קבוצות זה הזרים. לא.
הזרים?
הזרים. ישראלים, אני גורס ש...
אתה אומר שזרים טובים בשלבים האלה. או זרים שמתאימים למאבקים האלה.
זרים שיכולים לקלוע 40 נקודות. סתם, אני מגזים, כן? אבל אם יש לך רביעת זרים, שקולעת 70 נקודות ומעלה, מצבך כבר טוב. הישראלים, הם מוסיפים בתחתית, הם מבינים כמה זה חשוב, והם יודעים לדחוף. כמובן, יש להם שחקנים מאוד טובים בכל קבוצה מבחינת ישראלים שיכולים לתרום, בין אם זה נתן אל ארצי באלת, ועמית גרשון, בין אם זה קארם אשור ומייקל בריסקר בקריית אתא, ובין אם זה צוף בן משה שנראה טוב, ועמית זיס שהיה לו משחק טוב. אבל את הנטל נותנים הזה, בצמרת בעיניי זה הפוך. הזרים הם כל כך מוכשרים שהם מתכזזים פחות או יותר. Okay. והישראלים, או שישראלים שלך יותר טובים, הקבוצה נראית יותר טוב. לא, אני טועה, אבל זו לאורך השנים שאני רואה כדורסל ישראלי, זו תחושת הבטן שלי.
וכרגע אילת מבחינת זרים, המצב עכשיו הכי גרוע.
גלבוע גליל עם השינוי שהיא עשתה עם ההבאה של טוני קאר, שיכולה להעמיד, ראינו את זה בקאמבק שלה, שאומנם לא צלח עד הסוף מול הפועל חולון לפני שני מחזורים. השלישייה של טוני קאר, פייטון וויליס ולונדון פרנטס, פרנטס, סליחה, זה המון כישרון לקו האחורי. ויש להם, קודם כל טוני קאר נותן להם כמה דברים שלא היה להם לפני. הוא גם גארד גבוה, אז הוא לוקח את הריבון והוא יוצא איתו.
הוא יכול לשחק בשלוש.
כן, יש לו משחק גב לסל ומשחק פיק אנד רול, והוא באמת נותן להם, הוא סיים עם שמונה אסיסטים במשחק האחרון ויצר המון. ואז שלונדון פרנטס משחק טוב ובפיק אנד רול, וראינו אותו שנה של המשחק סי, ואם וויליס קולע, הוא איום כל הזמן. אז השלישייה הזאת, לפחות כרגע, מבין שלוש הקבוצות שאנחנו מזכירים, היא המוכשרת יותר. בקריית אתא, שבון לואיס לא מספיק יציב. שחקן מצוין, אני מאוד מחבב אותו, אבל הוא לא מספיק יציב. גארט בכלל מופיע ביכולות ההתקפיות שלו הרבה פחות מפעם. רדיק וסטימנס לא יעשו את ההבדל, הם לא ינצחו משחקים.
צריך להגיד שלקריית אתא יש ארבעה זרים, ושתי הקבוצות הללו, גם אלעד וגם גלבוע, הולכות על חמישה זרים.
נכון.
זה יכול להיות משמעותי נכון. בתמונה גדולה.
כן.
למרות שאני חושב שקריית אתא, שוב, היא לא תעלה לחמישה זרים, היא לא תוותר על המענק ברמה הכלכלית, זה ברור לי שם.
כרגע לפחות, עוד תמל הנייר, ברמת נקרא לזה, אפילו הניסיון על הקווים, אני חושב שמי שימצאת בעמדת החיתות הכי גדולה זו אלת. כי אריאל בתלחמי ושרון אברהמי, מבחינת הניסיון שלהם בקרבות תחתית פה בכדורסל הישראלי, אני לא פריירם. אין לי לא משהו על בוסקליה, אבל סיטואציה שהוא לא רגיל אליה.
התחושה היא שזה יקבע במפגשים ביניהם.
כן.
אתה ממש מתקשה לראות את הקבוצות האלה. בסדר, גלבוע, אני צריכה את הפול חיפה, בוא נגיד שהיא הצלע הרביעית במרובה הזה.
כן.
אבל אני מאוד אופתע לראות את אלת מנצחת את הרצליה בבית.
לא, תראה, אם אלת ישלימו סגל, יש להם עוד יתרון שהם קבוצות, באמת בבית שלהם, הקבוצות מתקשות עם ההגעה לאלת קצת. קצת.
לכאורה.
לכאורה.
זה לא קרה השנה.
לא, לא קרה.
השנה זה לא שנה כזאת. אבל זה עוד פעם, דיברנו על זה הרבה פעמים, וזה ממשיך להעסיק אותנו, וזה ימשיך להעסיק אותנו עד סיום העונה המשולש הזה, בוא נגיד שלא נראה לי שהפוך למרובה באמת, אבל המשולש הזה ללא ספק,
שישה מחזורים לסיום העונה הסדירה.
כן, ואחרי זה יש שם בתוך הבית התחתון, גם יהיו מפגשים בין ראש בראש, יהיה קרב גדול נגד הירידה פה בסוף.
הפועל חיפה, אמנם עדיין יש לה מרווח ביטחון מאוד יפה של שלושה ניצחונות מהמקום האחרון והלפני האחרון, אבל היא צריכה להתאפס. היא לא נראית טוב במשחקים האחרונים, אולי א', סיום העונה האירופית שלה, יפנה לה קצת יותר מרווח, והגארדים ינוחו קצת יותר ויוכלו לייצר באופן יציב, קדים אלן אנטוני היקי, והצירוף של ג'סטין טילמן. אני חושב שג'סטין טילמן זה אמור להיות בנקר.
נראה לי שאתה שולח לנו כבר לגביה באיזושהי צורה.
יאללה.
אנחנו נשמור את מה שהיה בליינאפ, שמור אותו לסוף. אז יש פה שני משחקים, פועל חיפה נגד הפועל ירושלים, ומכבי תל אביב נגד נס ציונה.
בוא נתחיל ממשחק מי מתלבש מי לא, בארבע קבוצות, אוקיי? הפועל חיפה, אני מניח ששנינו נסכים, שון ג'ונס, טילמן ושני הגארדים.
טילמן לא שיחק.
אבל הם הביאו אותו...
קדים אלן לא פה.
מה זה לא פה?
נסע לארצות הברית.
הוא לא חוזר עד...
אני לא יודע, אבל שוב, הוא נסע לארצות הברית.
אוקיי, אני מניח שהוא יהיה.
לא הכנה אידיאלית למשחק הזה מבחינת הפועל חיפה.
רגע, אני לא נכנס עוד לזה. אני חוזר למשחק
הזה. זה היה ארבעה. אם טילמן בריא וקשיר, הוא ישחק.
יפה, אז זה בהפועל חיפה. הפועל ירושלים אמרנו ארבעה בנקרים, ואנחנו מאמינים שזה מיאריס.
מיאריס החמישי. לא ברנדון בראון.
נכון. נס ציונה זה די ברור מי מתלבש.
כן, סי-ג'י בחוץ.
יופי. מכבי תל אביב. גם בעיניי יש ארבעה בנקרים. בראון, בולדווין, קולסון וניבו. עכשיו השאלה, האם עודד קאטה שיבחר בעוד גארד?
היליארד?
היליארד או אדם?
אדמס?
או בעוד גבוה, מרטין. או שהוא יכול בכלל להפתיע עם ריימו.
שחקים נגד נס ציונה. נס ציונה קבוצה שאין לה גבוהים.
אמת.
יש לה טיילר ביי, יש לה לוינסון, ומיינסי. אגב, מיינסי, לכו לצפות בכתבה בחמישיות. אני לא בטוח שצריך את מרטין שם. אלא אם כן אתה רוצה להגיד, אתה אומר, אני מנצל את זה שהם קטנים ואני מפרק אותם.
אתן לך את תמונת המראה לטיעון המצוין שהעלית. אם אתה לא מלביש את מרטין, אתה נשאר עם ניבו, סורקין,
ג'ייק, ז'ק.
בסדר? בג'ייק אתה חשוף להרבה דברים, שיכולים לנצל אותם בנס ציונה. ובגרדים, על פניו, יש לך יותר אפשרויות עם בולדווין ובראון ומנקו וג'ון די.
אני אגיד...
עכשיו, אני לא אומר, ג'יי כהן הוא מספיק מנוסה בשביל להסתדר בדברים האלה, אבל וקולסון יכול לזוז לארבע, ומנקו, אפשר להסתדר. אבל זו הדילמה בעיניי.
אני חושב שהדיונים האלה על איזה זרים מכבי תל אביב תרשום, הם דיונים...
זר, ארבעה יש.
כן, הם כרגע דיונים היפותטיים שלא יכריעו את המשחק הזה. מה שיכריע פה, מעבר לזה שמכבי תל אביב קבוצה כמובן הרבה יותר טובה, נס ציונה עם שישה הפסדים ושבעה משחקים, בכל ההפסדים ספגה יותר מ-96 נקודות.
אמת.
שמונה הפסדים מעונה בליגה, היא חוטפת 95 נקודות ומעלה. אם נס ציונה לא תשמור, או לפחות לא תראה איזושהי יכולת הגנתית, זה לא ממש משנה איזה זרים מכבי תל אביב תרשום, היא תנצל את העובדה שנס ציונה היא לא קיימת בהגנה.
אוקיי, אני מסכים איתך, ואני גם יפרט ויאמר שזה גם קורה במגוון דרכים. זאת אומרת, אתמול הלכתי, הסתכלתי קצת במספרים, שוב, מצטער, המחברת נשארה בבית, אני אשמע תלמיד בבית ספר. ויש לא מעט חולשות הגנתיות לנס ציונה. הם בעלייה או בירידה, יותר נכון, מבחינת איך היריבות קולות מול המזריקות קצ'ן שוט, הן הרבה יותר יעילות. למה? כי הרוטציה מאחרת להגיע. הרצליה, למשל, נתנה עליהם רן מאוד יפה עם הגנת מעבר מאוד חלשה שם בין הרבע השני לשלישי, או במחצית הראשונה עם 13 נקודות בהתקפה מתפרצת, והמספרים שאמרת זה הכל נכון. יכול להיות שהגנתית לא משנה כמה נס ציונה תתאמץ. יהיה לה קשה לעצור את מכבי תל אביב. הרי גם במשחק הגנתי טוב שהיה להם בבאר שבע בגביע ברבע גמר, שהם עצרו את באר שבע 79 נקודות, אם אני זוכר נכון, זה הייתה באר שבע.
גם נגד אילת, הם עצרו את אילת 79 נקודות, כנל. לא שנס ציונה שיחקה טוב באילת.
את קבוצה מוכשרת כל כך ברמת הליגה כמו מכבי תל אביב, גם אם גם אם נס ציונה היו באמת ביום טוב הגנתית שכולם מחויבים ומפוקסים, אני לא בטוח שהם ישירו אותם על 79 נקודות.
הם לא צריכים 79.
רגע, המשחק הראשון בין שתי הקבוצות, במחזור הראשון, מזמן, נגמר 95-87. מה שאני רק אומר, ברור שהם צריכים לשמור יותר טוב. אוקיי? הם יספגו 95 נקודות, הם יפסידו.
נס ציונה קולה 90 נקודות בממוצע למשחק. היא קבוצה התקפה טובה.
האם הם יכולים להוריד את...
מכבי ל-85?
זאת השאלה. אם לא, ובוא נניח לצורך הדיון שאני רוצה לטעון פה שלא, הם צריכים התקפית אבל... להיות מושלמים.
הם צריכים
את קופר, שהוא קופר של ה-20 אסיסטים, בממוצע עוד 19 אסיסטים.
20 ומעלה מביוקנן, ו-20 ומעלה
מטיילר ביי.
ועוד 15 ממיינסי. ואם אתה רוצה גם לצרף את רוני הרל לסיפור הזה, הם באמת צריכים להיות מושלמים.
בדיוק.
יש להם 5 זרים טובים מאוד, אבל לא כל פעם הם מצליחים לייצר את האיזון ולהביא את... אתה יודע מה לא? הם לא מצליחים להביא את כולם. אין, זה לא קורה.
אז במשחק הראשון בין שתי הקבוצות, שמכבי שלטה בו מההתחלה, אבל היו דקות שזה היה צמוד. אז היה כמעט את כל מה שהזכרת. טיילר ברק עלה 23 נקודות. שק ביוקנן עלה 25 נקודות. הם לא פגעו מבחוץ, אבל הם קלו. די-ג'י קופר שבר את שיא אסיסטים למשחק אחד במשחק הזה עם 19 אסיסטים. מיינסי עלה 20. כל הדברים האלה חייבים להתקיים. כי זה יהיה, אני חושב, לנס ציונה יותר קל להביא לידי ביטוי מאשר את היכולות ההגנתיות. אם אותם, אם יספגו 95, זה לא משנה כל המספרים שהקראתי עכשיו. אבל נגיד שהם יכולים להוריד את מכבי לאזור ה-89. זו מטרה קצת יותר ריאלית. אבל התקפית הם חייבים להיות קרוב למושלמים, כי את היכולת הזאת יש להם.
אני ממש מפחד שזה יהיה בלו-אוט. ברמה הזו, אני ממש חושש שהמשחק הזה ייגמר במחצית. כי נס ציונה באמת נראית לא טוב.
גם וגם כי מכבי תעבוד רוחה בגלל המעמד. במשחק ליגה, הרבה משחקי ליגה,
ראינו את נגד באר שבע. כן. בסדר, ידעו בסוף הם ינצחו במשחק. כל בסדר.
אני לא יודע מה הם יודעים, אבל אין מה לעשות. הם באים, מבחינתם זה איזשהו ירידת מתח לעומת היורוליג.
ואין להם יורוליג באותו שבוע.
כן.
יש להם 5 כוכב.
נכון.
4 ימים וזהו.
הם באים ממוקדים. וזו הבעיה. במשחקי ליגה אתה יכול לתפוס אותם, ואז עם צמוד וזה, להיות בתמונה ואולי לנצח. אני מדבר לא על הקבוצות הממש טובות, שהן באות, ברור שהן באות לנצח את המשחק. ופה, אבל כל הדברים האלה, התקפית חייבים להיות כדי שיהיה להם צ'אנס, אפילו עוד לפני ההגנה.
אגב, אותם דברים אני חושב גם על המשחק הבא. גם הפועל חיפה, לא שים את ההגנה שלה בצד. רגע, עוד דבר.
נכון, אני נזכר בזה, כי ראינו את ג'וליאן גמבל, קולה 26 נקודות. מול נס ציונה. מההתחלה, הרצליה הולכת אליו, סיבך בבעיית עבירות את ג'רום מיינסי.
וזהו,
נגמר.
אין המשך.
אין.
אין שתיים, אין סנטר שתיים.
נכון. ואז הם שיחקו, אז אוקיי, טיילר בי... עכשיו, שוב, הרצליה זו לא מכבי תל אביב.
בלי קריס באב.
כן, בלי קריס באב.
שיחקו, תומסון לא היה קיים.
לא. משחק מאוד בעייתי, זה היה משחק כזה.
אז הפועל חיפה גם, אותו דבר.
אותו דבר.
ב4 משחקים ברציפות הפסידה באירופה, יש לה 5 הפסדים ב6 משחקי ליגה, ספנסר וייץ פצוע, אני לא יודע, הוא רוצה לחזור, אני לא יודע אם הוא יחזור. בחורה של טילמן, שזה גם, אתה יודע, להכניס שחקן חדש.
כן, שהכנסת שחקן חדש זיריס וויליאמס לפני 2 משחקים, שהוא היה בסדר גמור.
כן, אבל הוא לא יהיה, אתה תחליף אותו.
כן.
קדימה אלן צריך לחזור מארצות הברית, אבל, אני לא יודע באיזה מצב קדימה אלן יחזור. שחקנים סחוטים, היקי סחוט עד דק. סימכון סחוט הדק.
תראה, הם שיחקו...
שון ג'ונס, אין כבר, אתה יודע, אין להם רוטציה.
גם יש להם מעט זמן להתאושש, שיחקו יום שלישי, אוקיי, בפינלנד. עד שאתה חוזר רביעי, יום שאתה לא מתאמן, גם הוא.
תקווה שהם יגיעו חזרה, כן. כן. טיסות, שלג, עניינים.
נכון, בוא נגיד שהם יגיעו, אז יום רביעי הלך, אתה כבר ביום חמישי. אני לא יודע, כמו שאתה אומר, מתי קדים אלן חוזר. נגיד כבר נהיה פתאום שישי, שבת, ראשון עם עולים לשחק, שני משחק.
הדבר היחיד שעומד לטובתם, זה הניצחון על חולון ברבע הגמר. הם ניצחו את חולון בחוץ. הם מגיעים לארנה נגד ירושלים, המון לחץ על הפועל ירושלים.
נכון.
הפועל ירושלים בלחץ, וחיפה תגיע.
והפועל חיפה קבוצה חוץ טובה.
כן, והיא גם תגיע לדעתי, אני לא אגיד משוחררת, אבל היא תגיד, כל מה שאנחנו עושים פה זה בונוס. ויכול להיות שב...
אני לא חושב שהם חושבים ככה, הם באמת מאמינים שיכולים לנצח, אתה רואה את כל הרעש מסביב.
הם יכולים לנצח, זה ברור.
אוקיי, פרנצ'ייז דבר, לא נדבר על השחקנים והמאמנים.
כן, כן, אני אומר, כאילו, אוקיי, מה, הפסדת, אף אחד לא יגיד לך, וואו, איזה כישלון. כולם יגידו, וואו, הגעתם לחצי הגמר, כל הכבוד. ניצחת, עשית משהו...
אנדרדוג מובהק, זה תמיד טוב להגיע אנדרדוג מובהק.
אבל, כמו שדיברנו בתחילת הפרק על הפועל ירושלים, לאור מה שראינו ממנה העונה במשחקים משמעותיים...
כן, שם התחלנו.
אז... רוב המשחקים היא ניצחה. למעט המשחק נגד דיז'ון, את המשחקים החשובים שלה, היא מנצחת.
כן.
ואם היא תבוא ותציג את ההגנה שלה, ותייצר את מה שהיא יכולה לעשות, אתה יודע, הרוטציה שלה די מסודרת עכשיו, יודע ג'יקיץ' עם מי הוא משתמש, באיזה חמישיות הוא הולך, אנחנו רואים נגיד שימוש פוחת באוז בלייזר בשבוע, שבועיים האחרונים, משהו היה קצת פצוע וחולה, אז אולי, שוב, יש שם הרבה יותר אופציות, מאשר מה שיש כרגע בצד של הפועל חיפה. אז לעומת איך שבאנו אחרי ההגרלה, שאמרנו, אוקיי, יש פה אולי סיכוי, כי זה... אני מרגיש שהפערים גדלו בין מכבי תל אביב והפועל ירושלים למה שמחכה להם בצד השני.
בגלל המומנטום שהקבוצות נמצאות. זה כרגע מה שבעיקר מפריע להגיד איפה זה יהיה, איפה זה יהיה יותר טוב.
תשתמשו בקלישה לגבי החוקי משלו, זה יעלה? יכול לעלות.
זה יכול לעלות.
בפלח, בווייפר?
לא, לא, אנחנו לא שם בדבר הזה. אני חושב שלצורך העניין, אם הפועל חיפה, אתה משחק עם מכבי תל אביב ונס ציונה מול ירושלים, הייתי פחות מודאג מהבלואאוט. כי אם אני שופט לפי המשחקים גם שהם שיחקו ביניהם, אז נס ציונה יודעת להציק להפועל ירושלים. והפועל חיפה כבר שנתיים מציקה למכבי תל אביב במשחקים, בחוץ.
הנה, הודעה רשמית.
מה ההודעה הרשמית, עודד?
על הזר הזה של הפועל אילת.
מה ההודעה הרשמית?
לא הודעה רשמית, אבל...
נו, מה? דעת אין לי.
פופי, אנטוניוס קליבלנד, סיכם בהפועל אילת עד סוף העונה, הוא מגיע מהליגה האוסטרלית.
יפה.
אז ראיתי זה כבר אתמול.
זה הצחיק אותי, כי קוראים לו קליבלנד, הוא משחק לדעתי בבוסטון. משהו כזה.
בכל מקרה, הוא הגר.
אתה יודע שיש רשימה כזאת, של מה שיא הנקודות של כל שחקן שיש לו שם משפחה או שם פרטי של קבוצה, מול הקבוצה. נגיד, הכי הרבה נקודות של, נתן דוגמה, ברנדון בוסטון, ששחק בקליפרס, דעתי הוא השחקן עם הכי הרבה נקודות מול הקבוצה, שהוא יש לו בשם, אנטוניוס קליבלנד. איפה הוא שיחק שזה יצחיק אותי?
מי, קליבלנד?
כן.
לא משנה, אני חושב שהוא... אני חושב שהוא מגיע מאוסטרליה.
כן, כן, לא, אבל הוא שחק ב-NBA, ואז עלה הנתון הזה. איפה זה עכשיו? טוב, תכף זה יעלה.
לא משנה, אז...
אבל זה מבין האמריקאים, אפרופו נתון שהזכרת ושטויות.
זה הגארד של אילת. ואז הם משלימים חמישה זרים, אולי אפילו כבר ישחק ביום.
בונה, הוא קלה 30 נקודות במשחק האחרון שלו בליגה האוסטרלית בחמישה בפברואר.
יפה מאוד.
כן.
אבל?
נגיע בקושר.
אוקיי.
הוא שיחק... בדאלאס. דאלס ובאטלנטה.
והוא, מה הגובה שלו?
בוא נראה, מה הגובה שלו, עודד את השואל?
הוא מטר 90 ו...
בוא נראה, רגע.
הוא אחד?
6-6, הוא מטר 98, הוא 2 בגדול.
אוקיי, אז מי... מה...
איין גרשון.
די, אבל חזרנו עוד פעם אחורה.
נכון.
אז זה אומר, ידעתי שיהיה עוד שינוי בלט.
נכון להיות.
זה לא הסוף.
כן. אז אני אנסה למצוא לה איזה פרק, או בפודקאסט NBA או פה, על הקטע הזה עם הנתון, כמה קלט מול... הקבוצה שיש לה את ה... שהשם משפחה שלך זה שם של עיר.
אוקיי. Okay. ונושא אחרון, דברים שלא קורים אצלנו הרבה באמצע העונה, הארכת חוזה לשחקן ישראלי, רומן סורקין. חותם לעוד שנתיים, נכון, בסיום העונה הזו, עם סעיף יציאה only to the NBA, אם אני מבין נכון. אני לא מתעסק בכסף, זה פחות חשוב בעיניי. כאילו זה חשוב לסורקין.
פחות אבל... חשוב לדיון.
פחות חשוב לדיון, אבל... אם היית אומר לי בשנה שעברה שרומן סורקין חתם במכבי תל אביב, שתוך שנה וחצי הוא יהפוך למה שנגדיר אותו כפרנצ'ייז פלייר, גם בליגת העל, ובעיקר ביורוליג, אני לא הייתי מאמין לך.
הפתעה גמורה. אף אחד לא חשב על זה. קודם כל, בוא נחזור לנקודת הזמן שרומן סורקין מגיע למכבי תל אביב. קודם כל, מגיע כפאור פורד, שנתן עונה אחת עם כליה טובה מבחוץ במכבי חיפה, בעונה הראשונה, ואמרת, אוקיי, סטרץ' פור. רומן הוא 4 ארוך, הוא 2-6 או 2-7 אמיתי, לא כאילו, אתה רואה את האורך ואת הצורה שהוא משחק. עונה ראשונה קצת מג'אג'ע, גם נזכיר, לא רצה להגיע למכבי תל אביב בהזדמנות הראשונה. הייתה שנה שהיה לו בייאוט, מכבי תל אביב הייתה מוכנה לשלם את הבייאוט,
לקח עוד שנה.
לקח עוד שנה והגיע כשחקן חופשי.
היה טוב במכבי חיפה בעונה האחרונה שלו. 13.5
ירדו ליגה.
אבל הוא עצמו היה
צעד עונה טובה. אבל הייתה לו ירידה גם באחוזים מחוץ לקשת.
כן.
והוא כרגע בנקודת הזמן הזו שבה הוא חותם על הערכת החוזה, הוא כבר הפך להיות סנטר. ראינו זה גם בנבחרת ישראל וגם במכבי תל אביב. מספר הדקות שלו בעמדה מספר 4 הלך והתמעט למינימום, בטח אחרי הפציעה של אלכס פויטרס.
אני אגב זוקף את זה לזכות מכבי תל אביב, שעשתה לו שינוי שעוזר לו.
כן ולא.
הפכה אותו לשחקן יותר משמעותי.
יותר, אבל הרבה דברים שהוא חייב, שהוא לא חייב, לא חייב כלום, שהוא צריך לדעתי לשפר ברמת הסקילס של ייתנו לו דרך לייצר נקודות, אתה בחמש פחות צריך אותם. כי שאתה עושה את הפיק אנד רול בחמש, אז או שאתה מקבל, מגיע לסל ומסתובב לדנק, או שאתה יוצא באיזה שורט רול, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים גבוהים אצל עודד קטש ומוסר, אתה לא מקבל כדור בסיטואציות של אחד על אחד, ואז שמגיעים לנבחרת ישראל,
כן.
ויש את האחד על אחד הזה, אז אתה נתקע.
זו בעיה של נבחרת ישראל לאור שני. זה לא חדש.
אז אני מקווה שבאמת רומן סורקין יעבוד במהלך הקריירה שלו על הדברים האלה, ויהיה שחקן יותר טוב גם בעמדה מספר 5. זה מאוד מפתיע. זה סיפור מאוד יפה. של שחקן, אתה יודע, שעשה, גדל במחלקת נוער, אתה יודע, בית ספר כדורסל באשדוד, נסע לקולג' אורגון, תוכנית טובה, לא עשתה מקום, עשה 4 שנים בקולג', חזר לפה למכבי חיפה.
חזר לליגה הלאומית
למכבי חיפה, שיחק לצד מי שאמור להיות הסנטר של נבחרת ישראל, דניאל קופרברג, איפה הוא, איפה סורקין. עושה, מסרב למכבי תל אביב, עושה מעבר למכבי תל אביב, הופך להיות שחקן משמעותי במכבי תל אביב. כמערכת, מכבי תל אביב עושה פה החתמה מצוינת.
כל העונה, 11.5 בליגה.
כן.
מוביל את הליגה ופלוס מינוס, שזה הנתון הכי מדהים.
פלוס מינוס מצטבר.
כן, רומן סורקין. 7 נקודות לממוצע ביורוליג, 17 דקות, 65% מ-2, אנחנו כמובן זוכרים את המשחק ה-C שלו נגד אולימפיאקוס. והלכתי, אתה יודע, אמרתי, אני אבדוק, חשבתי, ישראלים ביורוליג גבוהים של מכבי תל אביב. כמה כבר היו בתקופה האחרונה?
מה זה האחרונה? כמה אתה מגדיר?
הלכתי עד 0.45, הלכתי נתון שנה-שנה, אז יש טיוס, שהוא מוביל, הוא עשה 3 עונות מעל 7 נקודות, 18, 19, 17, 18, כן. 14, 15.
אתה מדבר רק סנטר, ליאור אליהו לא נחשב אצלך?
וליאור אליהו
אוקיי.
עשה, הייתה לו עונה אחת מדהימה, 8, 9, 14, 6, 7 עשה כמעט 11, 7.3 ב-12, 13, ו-8.5 ב-11, 12. אלו שני הסנטרים הגבוהים הישראלים, עשו ג'יימי ארנולד, הייתה לו עונה אחת שהוא היה ישראלי, יניב גרין, אוקיי, שאמרנו, יניב גרין, לא הייתה לו עונה מעל 4 נקודות.
ברור שלו, רק המשחק הגדול הראשון.
רק המשחק הראשון נגד ג'אל גירסקוב.
אבל אגב, כשהוא להזין, עשינו אותו פה פרק בספיק אנד רול, מספר שם הרבה סיפורים נחמדים.
אז אני אומר שמכבי תל אביב, עד שהיא כבר מצאה סנטר, צעיר גם, שמתאים ובעיקר בליגה זה חשוב למכבי תל אביב. נכון, היורוליג, אני לא חושב שזה בונוס, זה בונוס בשביל סורקין, וזה גם בונוס למכבי שהוא מצליח, אבל קודם כל מסתכלים פה על הליגה. וגבוהים ישראלים שאין.
זה בונוס.
שוברי שוויון, אין.
הוא לא שובר שוויון.
לא, אבל אין כאלה, אין כמו.
אין, אבל הוא לא שובר שוויון.
אבל אתה רואה שהוא כן, שוב, אוקיי, אז הגדרה שובר שוויון היא לא כך נכונה. אבל הוא נותן למכבי תל אביב אופציות וגמישות שאין לקבוצות אחרות.
כן, כן. הוא הגבוה, אתה יודע, שכחת בגבוהים להזכיר את ג'יי כהן, אבל ברמת המספרים זה לא מגיע לזה.
לא שם.
הוא לא שם. הוא באמת הגבוה הישראלי, מאז ליאור, מאז טיוס, אם אתה רוצה, שהוא יהיה שחקן משמעותי מאוד בליגה, ויכול להיות ברוטציה חשובה באירופה. המבחן, מבחינתו, אני לא יודע מה הבטיחו לו, ואני לא יודע בכלל זה נושא שעולה בערכות חוזה, כי אין דרך לדעת מי יהיה המאמן בעונה הבאה ואיך תיבנה הקבוצה. אבל השאלה אם בעונה הבאה רומן סורקין יהיה באמת הסנטר השני, כמו שהוא היום.
אחרי ניבו.
יש ניבו, עולה בחמישייה, רומן הוא זה שמחליף אותו. הם חולקים את עמדת הסנטר.
כי פה הייתה קבוצה.
בסדר. אז השאלה אם שנה הבאה יבנו את הקבוצה שיביאו שני סנטרים זרים ורומן, או סנטר זר ורומן, זה מאוד משמעותי.
אני חושב, קטונתי.
ההיגיון שלי אומר שנראה לי שהוא מאמין שכן.
אני גם חושב שכן.
ואז זר נוסף יצטרך להיות בריימו סטייל, בעיקרון 4.5, שיכול ברכבי סמולבול מסוימים מאוד להיות גם 5.
מראש, זה מה שהיה צריך להיות השנה. אבל הגיע פויטרס שהוא לא 4 וסיטו אותו לעמדה מספר 4.
בסדר.
יביאו 4 אמיתי, שיכול לסג ב-5, ואז זה יצר עוד פעם.
אם שני הסנטרים, תעני למשל, זה באמת לזכותו של רומן, שהוא מצליח לגרום כל פעם להבין שניבו וסורקין זה מספיק. לא משפט שחשבתי שאני אגיד אי פעם, שהם מכסים יפה מאוד את עמדת הסנטר.
הסנטרים של הפועל אילת ומכבי חיפה. ביחד, כן. מזיקים את קו הפנים של מכבי תל אביב.
מה תקרת הזכוכית ברמה הקבוצתית, שזה הקו הקדמי שלך ושני הסנטרים שלך, זה כבר דיון נפרד. אחרת. לא נכנס לזה. אבל זה באמת כל הכבוד לרומן סורקין, ברמת מכבי תל אביב. ברור שזו החלטה מצוינת, ברמה של רומן, בגדול החלטה טובה. מאוד מסקרן אותי היה לדעת, זה לא שיקול שצריך להיות לו, האם יש שווי שוק לרומן סורקין בכדורסל באירופה? האם תהיה קבוצה, ושוב, אני לא נכנס לכסף.
יש לו דרכון אירופאי?
לא יודע.
לא חושב.
בסדר, גם, בסדר, אני לא נכנס לדרכונים. האם יש קבוצה? האם הייתה קבוצה שהייתה פונה לרומן סורקין ומציעה לו לבוא אליה בתור אחד משני הסנטרים? באמת, לא נכנס לכמה הוא היה מרוויח פחות או יותר.
בסדר הגודל של מכבי תל אביב, לדעתי, לא.
אוקיי.
לא שאני מוריד מרומן?
לא, לא.
אבל הוא תופס תקן של זר. ולכן אתה חושב עליו אחרת.
בסדר, אני מסתכל על יובל זוסמן. אתה יודע שאנחנו...
אלבה ברלין, היא לא בסדר הגודל של מכבי תל אביב.
זה נכון.
אם אלבה תציע לרומן סורקין חוזה, אני לא אופתע מזה.
קבוצות שהן פחות מסדר הגודל של מכבי תל אביב, אתה חושב שיש לו שווי שוק?
אני אנסה לחשוב...
שוב, אני לא מדבר כסף, מדבר כדורסל.
תתן לי קבוצה. תחשוב על קבוצה שיכולה, שיכול להתאים לה.
ולנסיה.
הוא זר. הוא זר. הוא לא יכול לסגל לספרדי.
ביירן מינכן.
ביירן מינכן.
בסקוניה.
לא, בסקוניה לא.
טוב, ליגה ספרדית נוריד.
לא, הורדת את הליגה ספרדית. או אני מוריד את היווניות. אוקיי, הוא לא ילך למקום כזה.
לא,
אני חושב ש...
ביירן מינכן?
אני לא יודע. לא יודע.
אז אתה אומר שבעצם מלבד למכבי תל אביב כי הוא ישראל.
זה ווין ווין.
שנייה, אני פותח לך דיון אחר. ווין ווין, סבבה. יופי, סגרנו. עכשיו אני שואל אותך, בוא נשחק בנדמה לי. האם לדעתך, לרומן סורקין, אם עכשיו הוא מגיע להיות פרי אייג'נט בקיץ, וקבוצות יורוליג בונות את עצמם, האם היו לו הצעות? באמת, האם הייתה קבוצה שהייתה אומרת, אוקיי, אנחנו רוצים שתבוא אלינו? זאת ה... אני חושב שזו השאלה המרכזית שבטח רומן והסוכן שלו מנהלים בינו לבין עצמו, נכון. כי אתה יודע להרגיש.
וזו השאלה, אגב, שמכבי תל אביב ניהלה בינה לבין עצמה, ובגלל זה הערכת חוזה מגיעה באמצע העונה,
כן?
ולא בסוף העונה.
בדיוק.
כי היא חוששת מהסיטואציה הזאת, שיש מאמן ברחבי היבשת, ג'ליקו ברדוביץ'.
מערך סקאוטינג.
ג'ליקו ברדוביץ' מסתכל על רומן סורקין ואומר, אוקיי, אני חושב שאני רוצה את זה. זה מתאים לי. הוא צעיר, אני יכול, נקרא לזה, לעצב אותו בדמותי.
לא, הוא לא כזה צעיר, כן?
לא משנה, אבל...
אני מבין אותך.
מכבי לא יודעת. ולכן, שתי הקבוצות, גם רומן וגם מכבי הלכה פה על בטוח.
ברור.
סגרו את הסיפור הזה באמצע העונה.
עדיין לא ענית לי על השאלה.
אני לא, אין לי תשובה. אני חושב שלא.
אלפרין, אתה הפרופסור.
אבל אני חושב, אני חושב שלא.
אוקיי, יופי.
אני באמת חושב שלא.
אני גם חושב שלא. אני מסכים איתך לחלוטין. רומן, אחלה. אני חושב שקבוצות יורוליג, שמחתימות כל מיני שחקנים שאתם לפעמים, הסנטר השתיים וחצי שלהם, הרבה פעמים זה או, באמת פוטנציאל צעיר.
מקומי.
בעיקר מקומי.
אתה יודע, הייתי אומר לך ז'לגיריס קובנה. אבל ז'לגיריס קובנה, הסנטר השני הוא בירוטיס, ואין שום סיבה מבחינת ז'לגיריס קובנה להחליף את בירוטיס וסורקין.
אתה חושב ז'לגיריס, ובבלגרד, ואפילו בקבוצות כמו בסקוניה, או גרמניה, או וילרבן בצרפת, הרבה פעמים הפוטנציאל הזה, אם הוא קיים, הוא שחקן מקומי.
אני חושב שזאת גם החלטה נכונה לשמור, כן, למרות שאני לא אוהב את המילה צביון, אבל לשמור על הצביון המקומי עם שחקן לגיטימי.
רק הסדר הפוך. בגלל שהוא שחקן נכון. טוב, אז אתה...
אז אותו אוקיי. דבר תעשה, אבל שוב, אותו דבר תעשה וילרבן.
כן, כן.
במונקו, לא מונקו, מונקו, אני לא נחשב.
עכשיו, יכול להיות, אתה יודע שעוד שנה, רומן סורקין ימשיך בגרף ההתקדמות.
ואז אולי יהיה שם.
ויהיה שחקן, ותבוא בקיץ קבוצה למכבי, ותגיד, אנחנו לא רוצים 100 אלף דולר, כך הוא רוצים אותו, כי הוא יכול, זה יכול לקרות.
נכון, אני לא אומר שלא. כרגע, בנקודת הזמן הנוכחית, ההחלטה שלו להישאר במכבי תל אביב נכונה מבחינתו, ונכונה מבחינתם.
אני מסכים איתך. יופי, פרופסור.
יופי, אחלה.
אחלה.
אז היינו פה שעתיים, שני פודים שונים אבל.
כן. הקלטנו למי שעכשיו מגיע לסוף הפרק ואומר על מה הם מדברים, אז הקלטנו, לפני שנכנסנו להקליט ספיק אנד רול, גם הקלטנו פרק לכבוד שביר, אמרתי את זה בהתחלה בעצם.
כן, נגיד את זה שוב.
אני אגיד את זה שוב, כי מישהו פספס את ההתחלה, או לא הקשיב לנו, או היה עסוק, או בדיוק סידר את הכלים. יש לנו אנשים שמקשיבים לנו?
בטח.
שהם עושים כלים.
שטיפת כלים. אני עושה את זה.
אגב, תדע שאנחנו בשוונג.
כן?
כן, הרבה אנשים בזמן האחרון, אני לא יודע אם מאזינים יותר, אבל אני מקבל קצת יותר תגובות.
אז תודה.
תודה רבה.
זה חשוב.
זה חשוב מאוד. אז קשו גם להזין, קודם כל, עד כאן ספיק אנרול הפעם. תודה רבה שהזנתם. קשו להזין להרבה פודקאסטים נפלאים.
פרק קוראים לו מחשבות מחוץ לפוך.
הלך על זה?
כן.
יאללה, הרדת הגדול.
הרד, הרד, תודה.
גם, אוקיי, הקלטנו, גם אלפרין ואני, פרק לכבוד שבירת השיא של לברון ג'יימס. יש פרק של, כמובן, יורוסטפוד, שהוא מסכם את המחזור היורוליג האחרון, שהוא קלט בתחילת השבוע. אין לנו מושג. זה לא, לא אתה ואני, זה השם של הפודקאסט. הנושא המתמיד. עולים לרגל, יש להם השבוע גם? מחר, יום חמישי.
יש אחרינו
מקליטים רדיו אזורי. מזל טוב לאקרמן שחגג אתמול יום הולדת.
40.
את התאריך של אקרמן אני לעולם לא אשכח.
כי?
לבן גרוס, גם יש יום הולדת.
אך לבן גרוס.
נולד ביום של סופרבול. מכיר את הסיפור של הסופרבול לבן גרוס?
כן, כן, כן.
ספר לך עכשיו שכולם יאזינו?
לא, פעם אחרת.
פעם אחרת. עד כאן ספיק אנד רול הפעם. תודה רבה, תהנו מכדורסל. יופי של עבודה.
ביי ביי.